שלום וברכה, כ"ב באדר א' התשפ"ב, 23 בפברואר 2022 למניינם. יש לנו הכבוד הגדול לשבת היום עם אישה יקרה, איילת יונס, מה שלומך?
השתבח
שמו, ואנחנו כבר מפאת לחצים של זמן ובטריות, אנחנו כבר עוברים לעורך דין יאיר בירן. אהלן יאיר.
כן חבר'ה, מה עניינים?
בסדר גמור, איפה אתה?
אני באיזה פארק פה בתל אביב, הייתי בדרך מרכבת לחבר, ובדיוק אתם עולים, יש לי 2% בסוללה, בוא נקווה שנספיק לדבר.
לא, זה יורד מהר הסוללה שלך.
כן,
איתן. טוב שהצטרפת, טוב שאני הצטרפתי, טוב להיות. והרגשנו, אני אספר בקצרה, גם האורח הבא שלנו, אנחנו ב... ישבנו ביחד בערב שישי, זה היה.
כן, כן.
וישבנו ארבעתנו, והיו איתנו עוד, אבל במעל החירות, סביב המנורה, וניגענו ניגונים. אז ככה לתוכנית החלטת לקרוא את לאו, ואני כמובן מאוד מתחברת. ויאיר, אתה מאוד מחובר גם לי לאת לאו, וכל מה שבעצם הצלחנו שם ליצור ביחד. אז אני אשמח לשמוע ממך, איך אתה... איך אתה רואה?
יאיר, מה עובר עלינו ומה אתה חושב ש...
תראו חבר'ה, אני קודם כל חושב שמה שעשינו בשישי, זה היה האירוע מבחינתי. זאת אומרת, כולם שם עושים דברים מדהימים. מבחינתי האישית מהחוויות שאני חוויתי, זה היה... פשוט עשה לי את הערב ואת הסופה שישבנו שם, באמצע הלילה, עם כמה טופים והגיטרה של הילד. ואנשים הרגישו את הווייב, הצטרפו, וזה מה שאנחנו מחכים שיקרה, כאילו, אנשים הצטרפו לזה. אתה יודע, יורם, אנחנו כעורכי דין, וכל ענייני המשפט, וזה, אנחנו כבר מזמן יודעים שהגאולה משם לא תבוא. תבוא מהעם, שיבוא וישב ביחד, והמוזיקה היא מה שתושיב אותנו ביחד, לדעתי. וזה גם אנחנו יודעים מאבותינו, מסיפורי התנ״ך, שמשיח צדקנו, דוד המלך, הוא היה איש של מוזיקה, זה לא במקרה.
יאיר, בית המשפט העליון עשה דברים גדולים, בראשם המהפכה החוקתית, כן, בהובלתו של הנשיא אהרן ברק. מהפכה חוקתית, רק להבהיר לצופים, היכולת של בית המשפט לפסול חוקים. יאיר, זו לדעתי שעתו היפה של בית המשפט העליון, משום מה הוא נמנע מלקחת אותה. אתה מסביר את זה. אורייט, לדעתי הוא, כן,
כבר... אתה אומר, אולי הוא לא יודע להסביר, אולי זה לא השלב, אולי אנחנו עוד לא מוכנים.
אז זהו, אין לנו את יאיר, מכיוון שכנראה יש לנו בעיה עם סוללה.
יש לו סוללה מאוד טעונה, אבל הסוללת פלאפון שלו הוא פחות מתעניין בה.
אז אנחנו נשמח אם תוכל לחזור אלינו ותתין את העניין. יש לנו גם את ג'ונתן דוד. אהלן, איפה יונתן?
תכף הוא יתחבר אלינו, יונתן דוד, האיש והלב.
יונתן, תגענו? הנה הוא. אוקיי, אהלן יונתן, איש יקר, עת לאהוב.
היי.
אנחנו יכולים לראות ממש כאן מאחור את היצירה שלך שהיא אתה.
אחת מיני רבות.
אחת מיני רבות. ואם ראית שקראנו לשידור עת לאהוב, וזה מה שבאנו לדבר בינינו, אבל אנחנו התחלנו את השידור בעצם איתך, כי יאיר הוא נעלם לנו מהר. נשמח שתספר, נשמח שתשמיע אותך, איך אתה מתחבר לעת לאהוב, ולמה אתה חושב שהגיע העת.
נוסיף ונאמר שיונתן היה בין מארגני, מה שנקרא, השיירה הזו, כן? והוא פעיל מזמן כבר. ועושה לנו את היצירות המופלאות האלה, כן. המיקרופון שלך, דבר אלינו.
וואה.
אוקיי,
פיפה. הנה, אנחנו שומעים אותך, אבל נעלמת נעלמת מהמסך. אני לא יודעת אם הצופים שומעים אותך.
אוקיי.
הנה הוא.
כן.
אוקיי. אוקיי, אז מה זה עת לאהוב? עת לאהוב זה נושא שאפשר לדבר עליו שעה לפחות, כי מהזווית שלי, את לאהוב הוא גם תהליך שאני עברתי, תהליך אישי, שקרה בד בבד עם הפעילות שלי במחאה שהתחילה בבחאה בבלפור. האירועים והצילומים, זה לא המקצוע שלי, זה משהו שהתפתח עם ההתקדמות של הפעילות האקטיביסטית. זה התחיל כאיזשהו אקט נגדי שיצא נגד אמירות שמציירות את המפגינים כאזויים, כחייזרים, מנסים להשחיר את המפגינים, להציג אותם כלא לגיטימיים, והתחלתי לצלם לא מיד, זאת אומרת, בצעדות מגשר הביתרים היו הצילומים הראשונים, והעליתי סדרה ראשונה של צילומים, ומה שקרה בעקבות זה שאנשים התחילו להוציא פוסטים עם הצילומים שלהם, וראיתי שזה איכשהו מהדהד, קודם כל גורם לאנשים להרגיש איזושהי תקווה, איזושהי אחדות, וממשיך עוד הידהוד של המסר מעבר למעגלים הקטנים שלנו.
יונתן, אתה איתנו?
איתנו.
כן, אני לא יודע למה יש לי כאלה בעיות תקשורת.
אתה גם רואה, אני לא יודעת אם הצופים רואים, אבל שיש איזו מריחה כזאת, כמו האיורים שלו, אתה נראה כמו האיורים שלך עכשיו.
כמעט כמו, כן. יונתן, מתי בעצם הבנת, מתי בעצם הבנת מה קורה כאן?
או שמשהו קורה.
שמשהו רק קורה. אני הרבה מאוד שנים מכיר את הסיפורים. אני לפני 10, אולי יותר מ-10 שנים, הייתי חלק מתנועה שנקראת ציידגייסט ישראל.
יונתן? מה קורה?
גם השם שלו, הם התבלבלו השמות.
אוקיי, בואו ניקח את זה, נתארגן. Let's go. Getting crazy, baby, chill. Don't medicate, just meditate. You waking up now, well, baby, you hella late. Educate, look at what's going on. Separate and segregate, don't celebrate quite yet. The storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate. The values of our country and our God is what they desecrate. My fight is... אוקיי, יונתן, אתה איתנו? יונתן, אתה איתנו עכשיו, כן? אוקיי.
כן.
איפה אתה?
אני בדרך לקרוב לעבודה, אני עובד בוויקס. נתתי להביא קפה. אתם שומעים אותי?
כן,
שומעים.
אני חושב שהאיכות של השידור אצלי אולי לא בסדר.
עכשיו שומעים טוב.
יכול להיות, עכשיו אנחנו
בעלים. אתם שואלתם מתי... מתי? אוקיי, מתי התחלתי להבין שמשהו לא בסדר? אז שוב, זה גם, זה תהליך ארוך של שנים. כן, שהתחיל כבר לפני 10 שנים. אבל אז זה היה נחשב... כאילו, עזוי מדי, היום המציאות הופכת יותר ויותר בהתאמה, בתאימות לכל התיאוריות, קונספירציות שהיו מנהירות מאוד עזויות אז, אבל יש יותר ויותר קשה להתעלם ממה שאנחנו רואים לנגד עינינו, קורה למשל בקנדה, שזה ממש... אני לא מבין איך אפשר... לא לראות מה קורה שם, ולא מאוד לחשוש שהדבר הזה עלול גם להגיע לפה. ומצד שני, רואים את ההרדמה, את ההשתקה, את חוסר התייחסות של התקשורת, גם לדברים שקורים בעולם וגם לדברים שקרו בארץ, ובכלל השבוע קרו דברים מאוד משמעותיים, שבוע שעבר קרו דברים משמעותיים, בקושי קיבלו חשיפה. וכל הדברים האלה מתחברים, והיה איזשהו ניגוד נורא חריף בין החוויה שהייתה לאנשים שהיו במאהל מול הכנסת, חוויה מאוד עוצמתית של, של אחדות, לבין הדברים, הדברים לא יוצאים החוצה מהמעגל הזה. זאת אומרת, מי שהיה בחוויה שם של האחדות, חווה משהו מאוד חזק, ולי לפחות באופן אישי, זה הפיל הסימון מאוד גדול של, שכל המנגנון שהמטרה שלו היא הפרד ומשול, וכל הפיצולים והפילוגים, המטרה העיקרית שלהם הייתה למנוע מאיתנו את החוויה הבלתי אמצעית של האחדות שהייתה שם. וכשמבינים את הדבר הזה, פתאום הכל מסתדר. פתאום כל מהדורות החדשות וכל השידורים של הריאליטי שואוז וכל כל הדברים שנועדו לטעון אותנו באנרגיה שמנתקת אותנו מאחדות, להעביר אותנו לתדר.
להעביר אותנו לתדר?
לתדר אחר. כדי לשמר אותנו בתדר כזה שהוא מאוד רחוק מהתדר של האחדות. וכשהתקבצנו שם מול הכנסת, אנשים מכל קצוות הארץ, מרקע שונה, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, וכולם שרו יחד והרגישו את האחווה, כל שאר הדברים שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום, פשוט נראו שוליים, הם נראו... שאנחנו שמנו את הפוקוס על המקום הלא נכון. וזה לא מפליא שיום אחרי יום ניסו להגיע אנשים למעל ולפרק אותו מבפנים. זאת אומרת, הגיעו אנשים שהעמידו מערכת הגברה חזקה ושמו קריאות מוזיקה שאנשים לא התחברו אליה והכניסו פוליטיקה והכניסו... במטרה לפרק את זה. זה כנראה מאוד... אפילו הפחיד אנשים שמה שנוצר שם, התדר שנוצר שם, יהיו גלים שיצאו מעבר לגבולות המעל בכנסת, ואני ראיתי את זה בלייבים שאני העליתי, לפי התגובות, ואנשים מאוד התרגשו ממה שהם ראו בלייבים. זהו, זה...
אז במעל הזה באמת היה סיוע של תהליך, אבל אותי מעניין דווקא ללכת 10 שנים אחורה, אז מה זיהית כבר לפני 10 שנים? זה מעניין אותי.
תראה, לפני 10 שנים אני נחשפתי למידע. יש הבדל בין ללקט מידע, לבין לעבור תהליך חווייתי, ולהפוך את המידע הזה למשהו שהוא מחובר למציאות היומיומית שלך ולתחושות שלך ולהתנהלות שלך בעולם. כל עוד זה מידע שאתה רואה, וראיתי הרבה סרטים, אני חושב שתקופת הקורונה פשוט נתנה בוסט להרבה אנשים בבידוד, לעשות קטשאפ לכל החומר הזה, שלא היה מספיק קשב וזמן לשבת ולהיחשף אליו בכלל. לפני 10 שנים
הייתי
חלק מתנועה.
נפתח מרחב
להרבה אנשים לקבל מידע. נכון. שזה, אם מסתכלו קצת מלמעלה, זה מה שתמיד יפה במאבק הזה בין הכוחות, בוא נקרא להם, כוחות הרשע שמנסים לשלוט ולפלג. אז הם, בגלל שהם מנותקים מהרוח ומהמהות האנושית, הם רואים הכל בצורה של, כמו משוואה שצריך לאזן. הם רואים את הצורה, הם לא רואים את המהות. וכשאתה רואה את הצורה, אתה משחק בפרמטרים, אתה אומר, אני אנסה להפחיד אותם, אני אנסה להוביל אותם לסגר, ואני אקלע אותם בבית. אבל יש תמיד במשוואה שארית, שאנחנו נוהגים להתעלם ממנה, כי היא זניחה. אבל השארית הזאת, זה בדיוק איפה שהרוח האנושית צצה להם בכל מיני מקומות בלתי צפויים, אז הם קלעו אותנו בסגר, אז יצא שמהסגר היה הרבה זמן לאנשים לשבת בבית ולראות ולהיחשף לכל התיאוריות, וחלקן התחילו להתחבר, הנקודות התחילו להתחבר. אז לפני 10 שנים זה היה רק בגדר מידע עבורי. הייתה תנועה בארץ שקראו לה תנועת צייטגייסט, בעקבות סרט שיצא אז, מי שהפיק אותו היה פיטר ג'וזף, היה משהו שנקרא פרויקט ונוס, והייתה פעילות מסוימת בארץ, גם תרגמנו את הסרט שלו, והייתה הקרנה בסינמטק, שהוא בא לארץ להרצות. זה היה תקופה אחרת, זה היה מאוד נישתי ומאוד מאוד מנותק מהמציאות. קשה היה לראות, היום בסוף תהליך שלם, שממש חווינו כולנו מה זה אומר, להאמין בממשלה, להאמין בשמאל, שיחליף את ביבי ויביא איתו שינוי, ואני חושב שפשוט היינו צריכים לעבור דרך הזה, דרך החוויה הזאת, לראות שזה פשוט לא עובד, השיטה הזאת היא לא משרתת אותנו. אז דברים שהיו רק מידע, הפכו דרך חוויה של הרבה מאוד אנשים, להיות שוב, זה שוב חוזר להיות איזשהו תדר שאנחנו מהדהדים אותו. יותר ויותר אנשים מבינים, וכשהם מבינים הם גם מדברים את זה, וזה המשמעות של מלחמת התודעה, לייצר מסה קריטית של אנשים שהם מבינים מה קורה כאן ולא מפחדים לדבר על זה.
אז רגע, אז באמת אני ממשיך להקשות, אז מה בעצם קורה כאן? אני אומר לך, אני אקל עליך, אני אומר לך מה אני הבנתי, תוסיף אותי גרע. אני הבנתי שאנחנו נמצאים תחת שליטה של כוחות מאוד חזקים, נקרא להם תאגידים חזקים מאוד, שברור לי לגמרי שהאינטרסים שלהם אינם חופפים לאינטרסים שלנו כפרטים.
או כחברה.
או כחברה, כן. נכון, יותר מזה,
נכון, יש פה כוחות כלכליים. אני רואה יותר מזה, כן, אבל כדי לדבר על היותר מזה, אנחנו צריכים הרבה יותר מרבע שעה של שיחה. כי זה מתחבר להרבה מאוד דברים שלא, שאם נכנס אליהם בצורה כזאת, זה יישמע מנותק מהמציאות.
אבל אפשר בראשי פרקים, אני מבקש.
בראשי פרקים, כן, בראשי פרקים, אנחנו רואים משהו שהוא קודם כל עולמי.
כן.
מה שקורה בישראל דומה מאוד למה שקורה במדינות אחרות. החופש של האזרחים בכל העולם הולך ונעלם. זאת אומרת, כל המדינות במסווה של מצב חירום מרשות לעצמן לפגוע בחירויות של אזרח. מה שקורה עכשיו בקנדה, למשל, זה השיא של התהליך הזה. ואנשים, כל מה שנחשב תיאוריית קונספירציה הזויה, שימנעו ממך גישה לכסף שלך, ושאם אתה לא תהיה צייתן וכאילו תעשה את מה שהמשטר דורש ממך, אתה תהיה מנודה חברתית, תהיה ללא יכולת לפרנס ולהביא אוכל הביתה, אז דברים האלה קורים שם. והכל, וצריך לראות מי מרוויח מכל המצב הזה. אנחנו רואים שתאגידים גדולים, אנחנו רואים שחברות פארמה מגלגלות סכומים שהם אסטרונומיים, ומצד שני אנחנו רואים שכל מי שמנסה להשמיע קול אחר ולהציע אלטרנטיבה לנרטיב הראשי, הוא מושתק.
במקרה טוב, מושתק, כן.
אומרים גם יותר מזה. לפעמים זה יותר, כן, מושתק בכל מיני דרכים. אז זה משהו שהוא הרבה מעבר למה שקורה בישראל. אפשר גם בישראל הקטנה לעקוב אחרי הקשרים, אחרי מפות האינטרסים של מקבלי ההחלטות, ופשוט לשאול שאלות. זאת אומרת, העניין הוא שהשאלות צריכות לעלות. שאלות עוד מותר לנו לשאול, נכון?
לפעמים.
גם זה לא תמיד, כן.
כן.
אבל זה ראוי וחשוב, וזה הזמן לשאול שאלות.
כן.
אוקיי, יונתן, מה קורה ביום שישי הקרוב?
קורים כמה דברים. יש שילוב של פעילות במרתון תל אביב, פעילות הסברתית. עכשיו עובדים על זה חזק כדי לייצר מסלול, לייצר מוקדים שבהם נוכל גם לחשוף את המסרים, לחשוף את... בעצם התקשורת הרי לא מסקרת אותנו. אנחנו צריכים לפנות מעל הראש של התקשורת, ישירות אל האנשים. ומה שקורה במרתון תל אביב זה אירוע שיהיו בו הרבה מאוד אנשים שאפשר יהיה לדבר אליהם ישירות מעל הראש של התקשורת. ואם יש שם סיקור תקשורתי כמו שכנראה יהיה, אז אולי נרוויח גם משם. בנוסף, יש עוד שיירה שמתארגנת מלטרון, מתוכננת לצאת בערך ב-11:30.
תגיד 11.
עוברת דרך נווה אילן. 11, אוקיי. עוברת דרך נווה אילן, וממשיכה לכיכר המנורה. עוד שיירה, והקונספט הזה, המודל הזה של לצאת בשיירות, זה משהו ש... ילך ויתעצם, זאת אומרת, יש עוד יוזמות כמו יוזמת הגשרים ועוד יוזמות הסברה שונות, אבל הזרוע הזאת שנוצרה, שהוכיחה את עצמה בשיירה של ה-14, זה עוד כלי שיש לנו, שאנחנו נמשיך ונשתמש בו, בשביל להביא את הדברים למודעות הציבורית.
אמן.
אמן ואמן, אני אומר, יונתן, יש לך עוד, אתה רוצה עוד מה להוסיף?
עוד מסר לאומה?
מסר לאומה? אני חושב שאנחנו חיים בתקופה שקשה מאוד לדעת מהי האמת. אנחנו כל הזמן מופצצים בדיסאינפורמציה, והדבר הזה נועד לערער את הביטחון שלנו, שיש לנו בכלל אפשרות לדעת מהו אמיתי ומהו לא אמיתי. והמטרה של הדבר הזה בתהליך שבו אנחנו נמצאים, היא שנפסיק לחפש את האמת בסמכות חיצונית. שאנחנו נבין שיש לנו את היכולת להגיע למסקנה של מהי אמת, ואני חושב ש... שוב, זה משהו שאפשר לדבר עליו עוד שעה, אבל בחוויה, אמת זה לא דבר שאתה יכול ללכת ברחוב, אם אתה מבין איזושהי אמת, אתה לא יכול לתפוס מישהו ברחוב ולספר לו אותה. כי כשאני מתכוון לאמת, אני אומר, זה סדרה של חוויות שחווית, ואתה מתחיל לראות דפוס. היכולת שלנו לזהות דפוסים, היא אחד הדברים שהופכים אותנו לבני אדם, לאינטליגנציה, היכולת לזהות דפוסים. אז כשאתה רואה דפוס מסוים חוזר על עצמו בכמה מופעים, אתה פתאום, יש לך תחושה פנימית של משהו שהוא אמיתי. אז לסיכום כל הדבר הזה, זה הזמן להפסיק לפחד מכל הדיסאינפורמציה ומזה שאי אפשר לדעת כלום. כל אחד צריך להסתכל על הניסיון שלו ולחלץ משמעות מהמסלול האישי שהוא עבר, ולחבר את הנקודות שלו, ולהיות הוא הסמכות שתגדיר מהי האמת, ופה זה נורא מתחבר לעת לאהוב. גם כשבנינו את הקבוצה של השיירה, והיו המון ניסיונות לערער את הביטחון שלנו אחד בשני, ולייצר סיטואציות שיגרמו למישהו להיראות ממסדי, או איך שאוהבים לקרוא לזה היום, ובגלל שאי אפשר לדעת, בגלל שאנחנו מתעסקים עם כוחות שיש להם יכולת כמעט בלתי מוגבלת לייצר כל מצג שווא שהם ירצו, כי הם מחזיקים בכל הכלים, בכל המדיה, בפייסבוק, והם יכולים די בקלות לייצר כל סיטואציה שתגרום למישהו לחשוב על מישהו אחר שהוא ממסדי. אז עת לאהוב זה גם הנקודה הזאת שאומרת, תבחר לבטוח, לתת אמון שהבן אדם שאתה עובד איתו, בא ממקום של אהבה, ויכול להיות שהמציאות תוכיח אחרת, אבל לצאת מהמקום של מראש להניח שהבן אדם הוא פועל לא ממניעים תיאורים, מרסק את כל הבסיס לשיתוף פעולה שלנו כקבוצה שרוצה...
אוקיי. יונתן? אוקיי. אז יונתן, תודה רבה. הנה, אתה שוב.
כן, אני תודה.
תודה, תודה רבה.
באמת, על כל מה שאמרת, תודה על זה.
ועל כל מה שעשית ועושה ותעשה. אתה עושה עבודה נפלאה שבאמת, באמת מאחדת אנשים. הנה, אנחנו רואים את זה מאחורינו, למשל. ואנחנו עוד נעמוד בקשר, ושיהיה לנו בהצלחה, ככל ש...
תודה רבה.
כן.
תודה.
אוקיי. אז להתראות בינתיים. גם אנחנו. ביי לך. אוקיי, אז אנחנו כאן בחזרה. איילת, בואי, עכשיו, אחרי שהתפנינו מהלחצים של הזמנים.
זה היה נחמד דווקא, אני להקשיב, אני אוהבת להקשיב.
כן. אז אני עוד יותר ממך אוהב להקשיב, אני מבקש עכשיו להקשיב וללמוד מי...
מי את?
מה קרה פה? מאיפה באת? בואי נשמע.
אנחנו מנסים לעשות את זה כבר זמן מה, נכון? יש לנו כמה חודשים לזה.
נכון.
ואני אתחיל בקצרה, אני שנתיים משתדלת לפעול ולהיות פעילה כמיטב יכולתי, ובמודע ולא במודע בחרתי להיות לרוב מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אני מאוד בשטח, מי שצופה בי עכשיו ומכיר אותי, זה כי נפגשנו. אני מאוד אוהבת להיפגש ולהתחבק. אבל מרבית הפעילות שלי נעשתה מאחורי הקלעים. אני חושבת שזה גם משהו שאני טובה בו, וגם יכול להיות שיש שם מקום שהעדיף את זה, שזה, ראיתי שזה יאפשר לי לרוץ יותר מהר, מבלי שאני צריכה גם להשתלב באינטריגות, שהן קורות, וזה בסדר, וכשהן קורות אז אני משתדלת להכיל אותן וללמוד מהן, ושהן יקדמו אותי ואת מה שאני עושה.
אז נאמר בהערת ביניים, איילת, למי שלא יודע, הייתה שותפה כמעט לכל האירועים שהרמנו, שהורמו כאן בארץ, כל מיני גופי מחאה, איילת עשתה ועושה כל הזמן. וכן, התדר שאת משדרת בכלל, השפה שבה את עושה את הדברים, העיניים היפות האלה שאת בכל פעם מתעקשת להצליב עם שוטרים, אני ראיתי את העניין הזה, זה מאוד ריגש אותי, כאשר את פונה לשוטר, את מנסה ללכוד את עיניו עם עינייך ולהצליב איתו עיניים, וזה בדרך כלל משתק את הצד השני.
או מפעיל.
ואת עושה את זה בתבונה רבה, הקול שלך חשוב ויפה. אז אני מבין שאת הכשרתית, כן, לא שזה חשוב, אבל את גם, הבנתי, למדת תקשורת וניהול.
בעוונותיי האקדמיים.
כן.
האמת, אז אני אלך רגע אחורה, כמו ששאלת, אני אשאל את עצמי שאלות ואני. כמו ששאלת את יונתן, אז אני תופסת את זה, אתם יודעים, התפיסה שלי היא שמרגע שאנחנו מגיעים לכאן, מתחיל השיעור הגדול של העולם הזה, ועברתי בוודאי הרבה חוויות בתור ילדה, ואני לא אשתף אתכם בכל חוויות הילדות שלי כעת, אבל כשאני מנסה לשים אצבעות על המסע שלי, אז אני בדרך כלל מתחילה אחרי הצבא, למרות שגם הצבא היה תהליך התעוררות מאוד מאוד גדול להרבה דברים, אבל אני בכל זאת אקפוץ ואספר שהיה לי חבר, ושני הוריו היו למדו אימון, היו מאמנים. וגם לא ידעתי מה זה אומר בכלל המילה, אימון. מה היא אומרת, היא לא הייתה מוכרת, אבל מה שכן, הרגשתי אותם, הרגשתי את השאלות שלהם, ההקשבה שלהם, הסקרנות שלהם, וזה תפס אותי, זה סקרן אותי מאוד. הלכתי לעשות, השתתפתי בקורס בבית ספר לאימון, ודרכו הבנתי שאני, זה מה שאני רוצה להיות, לחקור. לא ידעתי אם אני ארצה לעסוק בזה כמקצוע, כי בעצם בתוך העולם האימון הזה שהתחלתי להיחשף אליו, גם במקביל נחשפתי לכל מיני דברים שהם כביכול כלכליים, אבל הם חברתיים וגדולים, כמו ספרים של רוברט קיוסקי. רוברט קיוסקי ראה לי, או לימד אותי, או סיפר לי על התהליכים, על התהליכים של העולם, על השליטים, על התאגידים, על הדרך שבה כסף עובד, ובעצם שכולנו נולדים לאיזה מסגור מאוד...
יפני האיש.
קיוסקי הוא יפני?
אני שואל.
אני יודעת, אני לא זוכרת.
אוקיי.
אני חושבת שאולי בזה, אבל הוא מערבי, זאת אומרת, הוא נע לאיזשהו מקום מערבי, אבל אני לא זוכרת. אבל הוא כתב ספר שקוראים לו אבא עשיר, אבא אני.
אוקיי.
אז זאת אומרת, שני התהליכים האלה שלי היו מאוד ביחד, גם מה שיונתן אמר על זיידגייס, כל מיני סרטים ותכנים וספרים שנחשפתי אליהם, שזה כמו תצרף כזה של הדרך. אבל האימון הוא המטריה הגדולה שלי. דרכו בעצם הבנתי שאני לא מבינה כלום, ושרק אני יכולה בצניעות ובאהבה להתקדם בדרך, ללמוד דברים ואז לשכוח אותם. שם למדתי גם עד כמה כולנו פה מחפשים שייכות ובית, ואיזו תופעה מדהימה הזאת שאנחנו שוכחים מי אנחנו ומה אנחנו. מה זה הדבר הזה ששכחנו מי אנחנו? למה אנחנו צריכים להיזכר באחדות? למה אנחנו צריכים להתגייס אליה בכלל? הרי אנחנו אחד.
מי פירק אותה בכלל?
מי פירק אותה בכלל?
כן, כן.
ואם זה רק אצלנו בראש?
כן.
כל הפירוד והפירוק הזה, אני קוראת קריאות של אין ימין ואין שמאל, יש רק הפרד ומשול. זאת אומרת, ואנחנו אומרים, יש תאגידים ופרמה, והם כולם קיימים, אתה מכיר אותם, אני מכירה אותם. אנחנו מחזיקים במידע הזה והולכים איתו. ואיכשהו כל הזמן זה חוזר לזה שזה אנחנו.
בעצם.
בעצם. שהם איזשהו שיקוף שלנו, שכל ה... הייתה לי סדנה, באיזשהו שלב התחלתי לאמן גם קבוצות, והייתה סדנה שהיינו פותחים אותה בשני כוחות מניעים את העולם. פחד ואהבה. וזה... אפשר לסבור את כל הסדנה אחרי המשפט הזה.
והם לקחו דווקא את הצד הזה, את הפחד, אנחנו רואים שבלי פחד הם לא מצליחים לעשות את כל מה שקרה כאן. הפחד ומשול, זה לך ומחוקה של השיטה שם. אנחנו רואים שאנחנו בסיוע של תהליך ארוך שנים, וההפחדה הזו ובאמצעותה שליטה בבני אדם היא לא חדשה. אנחנו למשל, מקום המדינה, נמצאים במצב חירום. כל הזמן במצב חירום מבחינה ביטחונית, שאפשר לממסד או למשטר, לחדור לפרטיותינו ולבטל זכויות אדם מאוד בסיסיות כבר מזמן, כן? היכולת לכלוא אותך באיזשהו מקום, בלי יכולת בחירה, למשל, או לעקוב אחריך, או לראות אותך בכל מיני מקומות, קיימת מזמן. אז פחד שווה שליטה, מנגנון מאוד ברור, והוא בזכות פקודת בריאות העם הזו, זוהמה אני קורא לה, הזוהמה שבספר החוקים אפשר גם להכניס את אותו פחד דרך נגיף. כלומר, דרך סעיף 20 של פקודת בריאות העם הזו, אפשר להכריז מצב חירום בגין מגפה. כן. ואנחנו גם רואים שכל עוד יש לנו מצב חירום בגין מגפה, אז אנחנו גם לא צריכים את מצב החירום הביטחוני, משום מה אין לנו טרור, אין לנו אימותים. מה שגורם לי לחשוב, הילד, אם כל האימותים האלה בעצם לא נשלטו עד כה ולא נשלטים גם עכשיו. לא נחמד, אני אומר, לא נחמד, אבל... האמת, לדעתי, מפחידה רק עד שמכירים בה. אחר כך כבר לא.
עד שמעירים עליה עם הפנס מתחת למיטה.
וואלה, ואז היא פוחדת. ובורחת, אני אומר, החירות היא פנימית. הבנו שלא יכול להיות שמישהו יחליט בשבילי מה לעשות עם גופי, לחסות את פניי או את פי, את איברי הנשימה שלי, או לקבל איזשהו חומר לגופי. עושים את זה באלימות. הילד, הם עושים את זה באלימות נורא, אנשים לא יכולים לאכול, לא יכולים לעבוד כי הם בחרו לשמור על גופם נקי.
אני חושבת שזה, יש לך?
כן.
אני חושבת שזה, זה כל כך מרתק, גם יונתן קצת נגע בזה באמת, ואיך אנחנו מסתכלים עליה. אני חושבת שהעולם מאוד מורכב, מאוד 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 מורכב ומאוד פשוט באותה נשימה. אני גם, למדתי להנחות וללוות נשימה. זה נקרא שיטה שנקראת ריברסינג, שיטה מדהימה. זאת אומרת, בעצם מי שהמציא אותה שמו ליאונרד אור, והוא, אני כל הזמן חושבת על זה שהוא בעצם התחקה אחר הנשימה, והוא זיהה הדברים ואז לימד אותם איך בעצם לתת תשומת לב לנשימה, ואיזה, אילו מפתחות יש לה. בכל היכולת שלי להסתכל על עצמי, על חוויות שלי ועל העולם עכשיו. אבל אף אחד לא יכול ללמד נשימה כי... היא פשוט ישנה. הוא היה אומר, ללמוד לנשום מהנשימה עצמה. זאת אומרת, המאסטרית הגדולה, הנשימה, הנשמה, היא המורה שלי. ואני אומרת את זה בגלל שזה חוזר אל הפנימה הזה. אני, כמוך, אני חושבת שאנחנו מצויים במצב הזה של עבדות, אלפי שנים. ובעצם היא בראשית העולם. והדרך שבה זה משתקף לנו כמראה, היא משתנה. איך שאנחנו תופסים את עצמנו, מי אנחנו חושבים שאנחנו, איזה סיפור מספרים לנו. יש ספר שמאוד תמיד אהבתי, גם הייתי מחלקת אותו, הוא נקרא ארבע הסכמות, של דון מיגל רואיס. והוא שם את זה.
בספר הזה, כן.
הוא שם את זה, הוא נותן לזה כל מיני שמות מאוד מעניינים, הוא קורא לזה החלום של הפלנטה.
כן.
וכשאנחנו
יהודית,
בעצם...
יהודית, זה בשבילך יהודית.
יהודית.
האימא של הילדים שלי. אוקיי, כן.
אז כן, אז החלום של הפלנטה, שבעצם אנחנו נולדים, והם מספרים לנו, זהו החלום. חלום החברה, חלום בפלנטה. והם למדים אותנו כילדים, איך חיים כאן, מה אנחנו צריכים לעשות, מה אסור לנו לעשות. ובעצם אנחנו, כולנו, כשאנחנו רואים שמשהו, אתה שואל אותו, מתי גילית שמשהו לא בסדר? שיש איזה אוף-טיונינג. איזה משהו שלא מסתדר עם הלב, עם המוסר, אנחנו רואים איזו עוולה. אתה אומר, איך זה יכול להיות שזה קורה? איך זה עובר? כשאתה אומר, טוב, אלה הם החיים. אלה הם החיים, וככה זה קורה. מהו האומץ האמיתי, לדעתי? להגיד לזה לא. להגיד לזה לא, ולא להיבהל מהמילה אוטופיה. מאיזה זה, כי תראו איזה קשת בענן עוברת מאחורינו. מה, כשאתם רואים קשת בענן בשמיים, זה אוטופי? זה חלק מהטבע, זה חלק מהמציאות. זאת אומרת, למה בחרנו לראות דווקא את זה כך? אני חושבת שאנחנו חיים בעולם של השתקפויות ומראות, וזה מעדד לנו, ואני חושבת שהגענו לעת ולתקופה שבה העצימות, הקצב עולה, זה, יש לזה כל מיני סיפורים והסברים, גם מבטן האדמה ודברים שקורים. אני חושבת שתומכים בנו כבני אדם בהתעלות הזאת. אני בוחרת, זו בחירה, אני בוחרת להאמין שזה קורה. יכול להיות שגם לפני 1,000 שנה חשבו שזה קורה, ואולי זה קרה להם בתצורה אחרת. אבל אני חוזרת רגע לנקודה שכשאני לפני 15 שנה התחלתי איזשהו מסע מאוד גדול, צלילה למידע ולהבין שמשהו פה לא יושב, ושיש פה איזה ניהול ושליטה מאוד מבוקרת. והפחד הוא פשוט תדר. זה דרך לתת החוצה במקום פנימה. זה לתת את הזכויות שלי והאחריות שלי והיכולת שלי לפעול, אז בעצם אני נותנת למישהו אחר לקבוע עבורי איך לעשות את זה. וזה מה שהפחד עושה. האדם יכול להתחבר לזה לא מזה שתאגיד לקח לי את הכוח, אלא תראו מה קורה לכם כשאתם מפחדים אפילו לדבר עם מישהו. איך זה אמרת? משתק. משתק את הגוף, פתאום צמא לי בפה. זאת אומרת, זה איזשהו תהליך של הגוף. איך אנחנו מגיבים? וזו עבודה, לצלוח דרך זה. לסמוך על עצמנו דרך זה שאנחנו יכולים ומסוגלים.
ואני אומר, הילד, שכלול הגדול של השיא הזה שבו אנחנו נמצאים, הוא שאם מכרו לנו סיפורי הפחדה עד כה, היו לנו סיבות טובות מאוד לבלוע אותן.
כן.
זאת אומרת, זה מפחיד כשיורים עליך, למשל, טילים.
כן.
מסוכן אפילו. צריך להתגונן מפני העניין. אז בין אם הקונפליקט הזה או האימות הזה בוים או לא, או נשלט מלמעלה, לא, זה מפחיד. פיזית.
כן.
אבל כאן הפחידו אותנו, הילד, הלא כלום. אנחנו רואים שאין ממה לפחד. אנחנו הרי מתחבקים ומתנשקים ומתקרבים ולא שוכחים את האף ואת הפה ולא מסוכן.
זה לא בכדי.
אז מה זה? איך הם העזו עד כדי כך? כלומר, מילא ביימתם לנו קונפליקטים שיצרו סכנה מוחשית, אבל עד כדי כך, עד כדי כך אתם לא סופרים את העבדים שלביים להם מצב מסוכן כאשר אין שום דבר מסוכן פה?
כן. הם חייבים. אנחנו נשתמש בהם, אבל אפשר לשחרר קצת לפעמים מהם, אבל יש הם. זאת אומרת, יש איזה קומץ שבאמת, אני חושבת שזה שושלות של אלפי אלפי שנים, אני לא נתרכז אפילו במספר בזמן. כי גם הזמן והמרחב שלנו הוא משהו שהוא מאוד מתעתע. אבל אני חושבת ש... איך אני אגיד את זה? תראו, נכתבו ספרים וסיפורים משחר הימים על, על מה שקורה בעולמנו ו, ועל העת הזאת. וזה מאוד מרתק, ואני מזמינה את כולם פשוט להרים את האיכות הזאת שקיימת בנו של סקרנות. הסקרנות מובילה אותי, אני לא בהכרח מחפשת להיות צודקת, ויכול להיות שאני אגיד דברים מאוד מעניינים, והם לאו דווקא יהיו, ואני אשנה אותם למחרת, וזה בסדר גמור. אבל הסקרנות מובילה אותנו גם לחיבורים, וגם לגלות מידע שיכול לתרום לנו לחיים. אני חושבת שהגענו למצב שזהו, האמת יוצאת לאור, האמת צומחת מהארץ, והיא תפגוש את כולנו בדרך כזו או אחרת. האמת מבחינתי היא שיש רק אהבה. יש עוד ספר מדהים, אני אשלח אתכם עכשיו למיליון ספרים, פתאום זה עולה לי. רק אהבה היא ממשית, זה ספר מדהים של פסיכיאטר, שהתחיל בהיפנוזה וזה התגלגל לו, ואז יש לו רשת שלמה של ספרים שהוא המשיך, ורק אהבה היא ממשית היא ספר נפלא, אתם יכולים לראות את זה כאיזה סיפורת, או כאיזה סיפור אגדה, או כמציאות, כך או כך יש שם פנינים, ורק אהבה היא ממשית, אין שום דבר מלבד אהבה. ואני חושבת שבכל מה שקשור לחיים ולמוות, להבנה שלנו מי אנחנו, מה אנחנו, למה אנחנו כאן ולאן אנחנו הולכים, שאלות הגדולות של החיים, אותם מנסים למנוע מאיתנו. בגלל שהשכחה הגדולה הזאת היא מאפשרת לפחד לשלוט. וכשאני לא מפחדת יותר לחפש אותי, ולא מפחדת להתקל בכאב ובטראומה, ולעבור דרכם ו... לפעול מתוכם, אז מי יכול להפחיד אותי? גם לא דברים כטילים ודברים קשים. תראו, אתה יודע, אנחנו, אתה מתעסק בתוכנית ואנחנו מתעסקים, אנחנו יודעים שדברים קורים לבני אדם, אנשים סובלים, אנשים סובלים, ובעת הזאת בצורה עריפה מאוד. והם גם לא ידעו שהם בדרך לסבל. אני חושבת שזה יושב על אמונות מגבילות ועל איך אנחנו תופסים את המציאות. אנחנו תופסים את המוות, ואם אתה חרד מהחיים ומהמוות, זה יתפוס אותך, המסכה והווירוסים. יכול להיות שאדם מאמין שיש וירוס, ואולי צריך להישמר ממנו, אבל זה לא יגרום לו לעטות מסכה בכל רגע נתון. אני מכירה אנשים כאלה שהתנהלו, הם לא כל כך התעניינו בפוליטיקה אולי, והאם ואומנם, אבל לא, הם לא הסתובבו כל הזמן עם המסכות. בגלל שהם הגיעו לשלב הזה, פחות חרדתיים, או במילים של מה שכן, יותר ארוכים. ולכן אני חושבת שמאוד חשוב שאנחנו כולנו נתמוך זה בזו, עם גם כלים לאיך להתמודד. אף אחד הוא לא חף מפחד, הפחד הוא תדר והוא קיים.
הילד עולה שאלה, איך יכול להיות?
אני אוהבת שאתה חוזר על השם שלי.
אני אוהב אותך, מה אתך? אז אני אומר, הילד השחר שלי, עולה השאלה איך יכול להיות. כל הזמן מתחילת התהליך, מה שהפריע לאנשים שלא כל כך הבינו מה קורה כאן, היא השאלה איך יכול להיות. אם נכון מה שאנחנו אומרים, כן, אנחנו, איך יכול להיות שכל העולם חבר למזימה הזו, כן? אז הגישה שלי היא, קודם כל, איך יכול להיות, זה הטיעון הכי חזק, של מכחישי השואה ההיא. הרי אין להם טיעון אחר. לא יכול להיות, הם אומרים, לכן אתם עזורים. דבר נוסף, הסבר נוסף לאיך יכול להיות, אני אומר, רוב העבדים של השיטה אינם יודעים שהם העבדים של השיטה. העניין הוא שאת זה יכולנו לומר בתחילת התהליך. אבל היום, אני לא רואה אפשרות שעיתונאי, למשל, שעובד באחת מערוצי המיינסטרים האלה, לא מבין שמשהו פה לא בסדר. אני לא רואה איך הוא לא רואה את זה. כלומר, פעם אחר פעם, כל הנתונים וכל התחזיות שקיבלנו ממשרד הבריאות או בכלל, לא מתממשים. כל התחזיות האלה לא מתממשות, שום דבר גם לא מצליח, עובדה. אנחנו רואים שהם שולטים בנתונים בכל פעם שהם רוצים להגביר תחלואה או להוריד אותה. הכל נשלט. מה בעצם קורה פה? איך יכול להיות שעיתונאים, אילנה דיין למשל, דוקטור אילנה דיין, כן? שידע להוציא מבית המשפט העליון הלכה בעניין לשון הרע, כן? אמת לשעתה, זה נזקף לזכותה בירור שהגישה בבית המשפט העליון. כאשר הכפישה איזה קצין ש... שעשה מלאכתו ו... כן? שותקת עכשיו. איך יכול להיות שהתחקירנים הכי גדולים? רביב דרוקר, אנשים ש... תחקיר ושאלות עיתונאיות הן... לחם חוקם, איפה הם? איפה האנשים האלה?
בפחד.
בפחד. את מאמינה שהם באמת פוחדים מהווירוס הזה?
לא.
אלא?
אולי בהתחלה. אולי בהתחלה.
אוקיי.
אולי בהתחלה רבים שפחדו ואפילו לא... לא... לא שקלו את האופציה הזאת שיש פה משהו שמלכתחילה הוא נעתי. אבל מאז ועד היום, לשאלתך, אני חושבת שהחיים שלנו הם הרגלים. אנחנו נעים, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו הולכים לישון, ואנחנו פשוט בסיסטמה של הרגלים. וכל אדם הוא כזה, יש לו את הרגלים שלו ואת מה שהוא מכיר. זה השיחה על המוכר והסביר. זה השיחה של מערת אפלטון. זוכר את הסיפור של אפלטון, של מערת אפלטון. אני אספר בקצרה, שבמערת אפלטון... במשל המערה, סליחה, של אפלטון, יושבים עבדים, כבולים בשלשלאות בידיים וברגליים, והם רואים בהשתקפות על, על קיר המערה, הם רואים אורות וכל מיני צללים מאוד גדולים ומפחידים מפלצות, הם רואים מפלצות. והם חיים ככה, אין ספור זמנים, ומצליח אחד להשתחרר ויוצא החוצה. אני מקצרת מאוד. בתחילת שהותו בחוץ, הוא מתעבר. הוא מתעבר, הוא לא רואה. הוא לא רואה דבר. כמובן, זו השמש, אבל הנמשל הוא שהוא יוצא מהשקר אל האמת, והוא פשוט מתעבר מן האמת. אחרי זמן מה שהוא פוגש את החיות ואת הצמחים ואת העולם, הוא חוזר למערה, הוא רוצה לספר לאבא, לאימא, לדודה, לסבתא, הוא רוצה לספר לאנשים שהוא אוהב, חבר'ה. אתם לא מאמינים, עובדים עליכם.
זה לא אמיתי מה שקורה בו.
הוא חוזר, ואז הוא מבין מה קורה. הוא רואה מספר אנשים בודדים עומדים מאחורי להבות של מדורה, ועושים כל מיני מצגים.
צורות מפחידות.
צורות מפחידות.
כן.
הוא חוזר למערה, מנסה כמיטב יכולתו, לא מאמינים לו, ובסוף גם מוציאים אותו להורג. מה הסיפור הזה? איך אני מקבילה אותו? אני אומרת, זה, אתה יכול לשבת במערה, ושיהיה לך שם חם, וצפוף, ועצוב, ולא תראה אור שמש, אבל זה מה אתה מכיר? אתה כרגע יודע שאתה בטוח? ככה זה, אתה לא רוצה לגרוע מזה. אל תגרע לי מהפירור הזה. אל תיקח אותי למקום שיכול להיות שיהיה לי פה פחות טוב.
מה שמסביר גם...
או שאני אמות או אאבד את חיי וכו' וכו'. כן.
את נפילתם של טובי בנינו ברשתה של ההונאה הזו. אני מזהה, תראו את עיניי לפחות, הרי אלה נפלו ראשונים, טובי בנינו, האנשים הכי חכמים שאנחנו מכירים, כן? מלח הארץ, מה שקרה.
חלקם, או רובה.
כן. דווקא משום כך לדעתי. כלומר, דווקא משום שהוא מלח הארץ, כלומר, הוא במסגרת המגוננת הזו של המערה, הוא מושקע בה, נוח לו שם, קשה לו להתנתק ממנה. הוא עדין באשר למלח הארץ שקשה להם להתנתק מהמדינה. כן, אנחנו תרמנו מגופנו, כולנו במשפחה, למשל שלי, כולנו היינו קרביים ועודדנו את זה, ובן שלי עד היום נושא עליו מתחות בגופו מצוק איתן. וקשה מאוד... כן,
זה תכף לנקות.
וואלה. אנחנו נדבר על זה, וקשה מאוד להתנתק, להוציא את הפלאג הזה ולומר, רגע, כל מה שסיפו לי, זה בעצם לא לטובתי, עבדו עליי. מאותה סיבה גם רבים שמושקעים בבורסה, לא יוצאים בזמן, ומפסידים הרבה מאוד כסף. אנחנו מזהים שבעצם משל המערה, אינו משל. זה מתקיים לנו יום יום מול העיניים,
אגב, אפלטון, שחובר לסוקרטס, כמובן התלמיד שלו הזה, גם את סוקרטס הוציאו להורג. וסוקרטס, יש הרבה סיפורים מאוד מעניינים, אבל הוא ברעל, הגיש לו בחור צעיר, הגיע אליו עם הרעל לתא שלו, וכל האנשים שבאו להיפרד מסוקרטס בחו ומרורים, בכי מרורים, ורק סוקרטס היה בחיוך ובשלווה. זה מחזיר אותי למקום של, יש פה משהו עמוק, אהובים ואהובות, אנחנו חיים בעולם מרתק, מקודם נגעתי בנשימה, בגלל שזה כזה פלא שהנשימה והנשיפה הן מחוברות. הן בלתי נפרדות, אבל הן עושות פעולות שונות שכל אחת מהן לבדה לא יכלה הייתה להתקיים. יש משהו כזה גם עם החושך והאור, הרי הם מחוברים בעולם שלנו, והפחד והאהבה גם הם מחוברים. זאת אומרת, יש לנו פה מסע מאוד מאתגר. ואני חושבת שהנקודה הזאת שאתה אומר על טובי בנינו, אני חושבת שכולנו טובינו, וזה עוד פעם, זה מיתוסים. גידלו אותנו פה על מיתוסים כדי שהשיטה תוכל לנוע, גלגלי השיניים של השיטה. והיום זה לא אז, זאת אומרת, בדור של הוריי, ואיך שמכרו להם את הדברים, זה לא נגמר רק בעבדו עלינו, זה השתמשו בנו. משתמשים בנו, ואומרים לי את זה גם לגבי הפגנות, יש את השיחות האלה, ואני כל הזמן אומרת, חבר'ה, משתמשים בנו להכל, אתם יוצאים מהבית, אתם הולכים לקנות כוס קפה, כל דבר שאתם שמים עליו את הכסף שלכם, שזו שיחה כמובן בפני עצמה, ופה ב-We Act פותחים ומדברים על זה הרבה, אבל אנחנו בעצם משלמים לתאגידים הללו, לפחות היום מ-19 משפחות ששולטות בישראל. זה לא סיפור עם, זה כתוב בכל מקום, הם לא מסתירים את זה כבר בכלל לא מסתירים.
איילת אומרת לנו, טובה הרשקוביץ, לדעתי העיתונים כן יודעים מה קורה פה, אבל הם מנועים מלדווח את האמת, הם משרתים את התאגיד שמפרנס אותם, אבל זהו טובה, זה בדיוק מה שניסיתי לומר. אני מבין שהם מנועים, כלומר שהתאגיד שבו הם משדרים נשלט מלמעלה. אבל איפה הפרסונה? איפה הפרסונה העיתונאית? איפה היושרה המקצועית של האנשים? אותם פרטים, אותם עיתונאים קטנים כאלה, יכלו לבחור אחרת. או לאסוף את המערכת, כמו שעשו...
אז מה מונע באדם?
כמה טובים, אגב, אושרת קוטלר שהחלה לדבר אפילו על הסדר העולמי החדש, היא מציבה סימני שאלות כבר שם, ואגב, ברכות אושרת על הצטרפותך למימי בראשית, בכלל מיזם נפלא של מימי וגבי ניצן, עיתונאות אמיתית שהולכת ומתגבשת כאן, זה אחד מערוצי התקשורת החדשים, יש עוד?
יש לי משהו לזה.
אוקיי, בבקשה.
מעולם לא הייתה פה.
מעולם לא הייתה פה עיתונאות
אמיתית.
אוקיי.
שאלת אותי על האקדמיה שלי, אז בתואר בתקשורת מלמדים את הדברים הללו. יש קורס, אני לא זוכרת איזה הוא, שלומדים את ספירלת השתיקה. כן. מי שלא יודע מה זה, דוקטור יפה שירז גם נעמה על זה ברעננה, וגם כתבה את הנאום כך שנוכל לקרוא, היא מפרטת שם, וכמובן יש עוד הרבה מידע ומאמרים ומחקרים, אתם לא מאמינים.
ספירה לתשתיקה וספירה
לתקשורת.
ההשתקה החמורה יותר ממנה. כן.
אבל מלמדים איך יש יד שמנענת, ואיך פועלת צנזורה. מלמדים על הצנזורה הצבאית מראשיתה של המדינה.
כן.
על מצב החירום, ועל הצנזורה הצבאית שמתקיימת על כל ידיעה עיתונאית שיוצאת החוצה, אם היא לא עוברת צנזורה, וכמובן כל השנים הללו היינו תחת מעטה של ביטחון, עכשיו זה רפואי, תמיד היינו תחת הביטחון, אז זו הסיבה, זה התירוץ, ולכן האנשים שנמצאים באיזה סטטוס קוו כזה של... דיברתי על זה עם סאדי, לפני...
סאדי בן שטרית היקר, כן.
שטרית היקר, אז דיברנו על לפני עשור, על שיצאנו לרחובות ושהיה את המעל ברוטשילד, וששם דיברנו על ההחרפה של הריכוזיות, שבעצם אני אספר לכם שלפני 12 שנה האחוזים לא היו כמו שאנחנו היום שרים We are the 99%. זה היה 94% מההון העולמי נמצא אצל 6%. ואצל 6% נמצאים 94%. ואז, לפני עשור, באו ואמרו, חבר'ה, זה הולך לגדול. זה הולך להתרחב. בעצם העשירים יהיו עשירים יותר, העניים יהיו עניים יותר, וכך קרה. והמעמד ביניים הצטמצם. הרי בישראל היה מעמד ביניים רחב יותר, כל מיני מקצועות חופשיים וצווארון לבן מה שנקרא, וכל מיני שמות כאלה שאתם יודעים, זה קסטות. זה מצחיק לקרוא למדינה מערבית או עולם שלישי, כשבפועל הכל אותו דבר, ואפילו פחות. זאת אומרת, יש מקומות באפריקה ובאמריקה הלטינית, והוא שעוד יש שם שבטים שמשמרים חיי קהילה בצורה מעוררת השראה. אז אם הם עולם שלישי, אז מה אנחנו? איפה היינו?
אז מירי, אני רוצה לציין פה באותו הקשר, אישה יקרה, מירי בובי שמה, שמה לי בתגובה את הטקסט הזה מתוך ספר, אוקיי, זה, מה?
של Epoch Times, כן.
לפצח את מבוך הרעיונות, כן? אז יש פה טקסט נפלא מאוד רלוונטי שאני אקריא אותו. הדרכים המתעתעות להשגת רוב. מירי, תודה. איך זה פשוט להשפיע על דעותיהם של אנשים ולרתום אותם למטרה מסוימת? שתי דרכים לעשות זאת. עליהן כתבנו במגזין אפוק בעבר, הן ספירלת השתיקה וחלון אוברטון. הדרך השלישית עליה חשוב לפרופסור דסמט לדבר היא הפורמציה של ההמון. נתחיל מהשתיים הראשונות, ספירלת השתיקה היא תיאוריה מפורסמת העוסקת באופן בו התקשורת משפיעה עלינו, היא נוסחה בשנות ה-70 על ידי אליזבת נול נולמן, פרופסור לתקשורת באוניברסיטת מיינט, שטענה כי כאשר התקשורת מציגה לנו דעה מסוימת, תקשיבו מכאן לאט, כאשר התקשורת מציגה לנו דעה מסוימת, כאילו זו דעת הרוב והדעה המקובלת, בעוד שהיא דווקא דעת המיעוד, היא גורמת לנו להסכים לה בשתיקה ולא להביע את עמדתנו מפחד מפני בידוד חברתי. מה יחשבו עליי? האם ילעגו לי? כל שעובר הזמן נוצר עלינו לחץ חברתי להתאים את דעתנו לדעת הרוב. ואת את בתהליך ספירלי, עוד ועוד אנשים משנים את דעתם עד שהיא באמת הופכת להיות דעת הרוב. כלומר, הדרך להפוך שקר לאמת
היא במילה.
במילה, ואנחנו מכירים את הדברים ואת חלקה של התקשורת, ההיסטוריה עוד תשפוט לחומרה. משה מיטרני היקר.
משה
מיטרני.
צעדה, משה.
הנה, איפה שיש משה מיטרני, אמרנו, יש צעדה.
כן, מישהי חילקה במעל, טקסט מקסים. אני מאוד גאה בך, משה, שאתה מפיץ את זה כך, זה ממש...
והוא אפילו ביקש מאיתנו להקריא את זה בשידור. אה? לך על זה.
יאללה. אז כן, אז משה שיתף אותי גם במעל, שמישהי פשוט חילקה את זה. היו הרבה מחוות וכל מיני דברים מדהימים שקצרה היריעה מלנסות, לא רק על זה, בכלל בינינו אנחנו צריכים שעות כדי לדבר. איש או אישה יקרה, ברשותכם אני אעשה את זה בלשון נקבה. קשה לי לבטא את כל עומק ההודעה שאני מרגישה כלפייך. אני בטוחה שאת לא כל כך מודעת להשפעה של נוכחותך פה במתחם המאבק, עליי אישית, ואני בטוחה שגם על אנשים אחרים. אני לא יכולה להשתתף במאבק הזה באופן פעיל, אבל חשוב לי מאוד, אפילו חיוני בשבילי, לדעת שאת ואתה ואנשים לידך נמצאים פה, מבטאים את הקול השפוי, לא נותנים לטשטש את הגבול בין טוב ורע, טוב ורע, לא מוכנים לעבור לסדר היום כמו שהיו רוצים מאיתנו שנעשה. וזה מחמם לי את הלב, נותן לי תחושת משמעות ואופטימיות. תודה לך ולך מכל הלב על הנחישות, הצלילות המחשבתית, והמוכנות להשקיע את המשאבים בשביל חיים נורמליים של כולנו. אני אקריא את שמה?
בשמחה.
מאיה שטרן המדהימה, ירושלמית, שגם הציעה, אם צריך עזרה כלשהי, אפשר לבדוק אצלי בטלפון.
כן, והיא חילקה את זה, היא הייתה גם בירושלים, וחילקה את זה שם לאנשים. מיזם נפלא, היא עשתה את זה עם, כן, עם בכריכה כזו, עשתה עם חוברת קטנה, אם אפשר אראה לכם אותה. תודה שכזו.
אז יופי, זה מעלה למשהו שבא לי לדבר עליו.
איך היא על זה?
ההשתדלות שלי במשך הרבה זמן, לא רק בשנתיים האחרונות, אבל זה ממש התחדד לי בשנתיים האחרונות. וזה גם מתחבר ליונתן ולדרך שלו, דרך אומנות, להעצים אנשים. הוא ראה שדרך הציורים היפים האלה, הוא מוציא את הפלא ואת היופי מהאנשים, ולא סתם כלפי מי שמסתכל, אלא עבור האדם עצמו. שאחר כך הוא גם יכול לשים את התמונה הזאת בפרופיל הווירטואלי שלו, ולהרגיש טוב, להרגיש טוב. ככה, על הפשוט, כמו שחגי אומר. אז הנקודה שלי שאין דרך אחת, לא הייתה ולא תהיה. כל הדרכים מובילות לאמת ומובילות לאהבה, ואף אחד לא יכול לדעת מה את ואתה צריכים או יכולים או באפשרותכם לעשות כדי שתתחברו לנביאה הזאת של האחד. איך אתם יכולים להשפיע על חיים של אנשים, לעזור להם, לעזור לעצמכם, קודם כל לעזור לעצמכם, אין לי תשובה. הפגנות הן דרך אחת, ויש גם כל מיני סוגים של הפגנות, לא כולנו מסכימים על הדרך של הפגנות, או אפילו לא על התרומה שלהם. אני בדעה שאי אפשר לקמת תרומה אנושית ואנרגטית. כשאנחנו נפגשים קוראים כל כך הרבה דברים. אז נכון שיש כאלה שגם כועסים שם, ויש גם התנגדות. אבל אני חושבת שכל עוד אנחנו שומרים על תדר אהבה, שום דבר לא נוגע בנו, וזו אמת.
את יודעת למה התאהבתי ברקע שלנו?
למה?
כי יונתן בחר לקחת חיבוק שלי.
אי, שם אותו. אם אתה מתחבק, אתה זוכר?
לדעתי גם זה וגם זה. גם זה וגם זה.
וואו, שם אותך בדל.
אמא לא טועה. והכי כיף. אם הוא קלט אותי דווקא בחיבוק, אני כל הזמן.
אתה דובי חבקני.
אני דובי חבקני, אני בהם, זה הדרך להתחבר הכי קרוב. אני גם אומר את זה, היום בבוקר, כשירדתי לאוטו, היה לי איזה דיאלוג עם מישהו שעמתה מסכה, ואימא שלי גם הייתה לידי. אמרתי לו, אחי, למה אתה הולך עם זה? אומר לי, לא, אני יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, אבל אתה יוצא ונכנס, אפשר להיכנס ולצאת גם בלי זה. מה, למה אתה שם את זה? אומר לי, בריאות, שומע, בריאות, אמא שלך, וזה, אומרת לי, אתה רוצה לשמור על בריאותה, חבק, תוריד את המסכה, קודם כל תוריד את המסכה, חבק אותה מקרוב, קרוב, קרוב. ואז אתה שומר על הבריאות שלה. איך נרמלו לנו את ההרחקה הזו בין אנשים? ואת הסמרטוט המטומטם הזה, ואת היכולת של מישהו אחר לכפות מה נכנס לגופי, איך זה מנורמל בדיוק? אז אני אומר, הילד...
מפחדים מאינטימיות.
Yes, אני אומר, הילד, אני כבר לא רב, לא מתעמת במדעית עם העניין הזה. אני פשוט קובע, וזה חלק מהחירות הפנימית שדיברתי עליה, שאם יש רפואה, שבה מרחיקים בין בני אדם, ושמים עליהם סמרטוט מטומטם על הפנים, וכופים עליהם צורת טיפול או תכשירים, או בזריקה או בפה או מה, זה פשוט מאוד. היא לא הרפואה שלנו.
היא לא רפואה.
קחו אותה עם כל המאמרים שלכם, ועם כל מגדלי השן שלכם, ולא שייך אליי. לא שייך אלינו. אז גם אם בלעתם את הסיפור הזה, וגם אם מי מכם מאוד מאוד מאמין במדע, אין לי בעיה עם זה. תאהב את זה, תחבק את זה, זה לא שלי. אנחנו עובדים אחרת, אנחנו חיים אחרת, אנחנו מתקרבים ואנחנו מתחבקים, ווואלק לא חולים. מי שטוב לו ושמח, הייתה לי הזכות לומר בכיכר רבין, מי שטוב לו ושמח לא חולה, וזה מוכח יום, יום. כל חולי מתחיל, ממשיך ונגמר. כל ריפוי מתחיל, ממשיך ונגמר בקרבה, באהבה, בליטוף. ועם כל הצער, הילד, זה בדיוק הכשל בפרוטוקולים האלה שהונחתו על הרופאים המסכנים האלה בבתי החולים. ההרחקה הזו, הבידוד של האנשים, המסכות חלל המטומטמות האלה, החדר האטום, אף אחד לא ניגש אליו. אף אחד לא מחזיק את ידו, ומה למדנו? יכול להיות שתתחיל, תגמור ריפויים, רק תחזיק את היד לבן אדם. ואנחנו מכירים את זה.
לא מספיק, לא יודעת מספיק, מספיק זה חתיכת שיחה מה מספיק ומה לא מספיק, אבל יש לנו דרך, יש לנו דרך כדי שידעו. כן. זה סיבה שאני פה גם, ובכלל בשנתיים האלה שמתי את מרבית הזמן שלי על ידוע. יכולתי גם להיכנס לפינה שלי ולהמשיך לגדל את הצמחים שלי ולהתכונן ליום הדין וליום הגאולה. אני חושבת שיש קסם בדבר הזה. יש כל כך הרבה מה להגיד, אבל העניין הזה עם אינטימיות קפץ לי. אתה יודע, למה אנשים מאמצים את המרחק? למה הם מאמצים את המרחק? כי להיות קרוב זה מאתגר, זה מבקש ממך משהו, לצאת מהקליפה שלך, להסתכל בעיניים, להתחבק, לשים את הלב, להודות בטעויות, להגיד טעיתי, להגיד סליחה. זה דורש אינטימיות.
ולחשוף את עצמך, כן, מישהו יעלו להריח אותך, או...
כל הטרלול הזה בא ואומר, אם נצא עוד פעם רגע מהם, יש פה בחירה מאוד אקוטית עכשיו. או פחד, או אהבה. עזבו תאגידים, עזבו שליטים, עזבו הכל. אף אחד לא יכול לקחת לנו כלום. ואם אנחנו נותנים למשהו אחר לנהל אותנו פרט לאהבה. וזו משימה. וקחו את זה לאט לאט מהר מהר, אני אוהבת להגיד. כי המקום של אינטימיות, המוכנות להתפתח, זו עבודה, זו עבודה. ואם אני שמה מסכה, פחות רואים אותי, ואני יכולה להסתובב, יש בן אדם שאני מכירה שגם אמר לי את זה פעם, בתחילת הטרלול, הוא אמר, דווקא נעים לי, הוא כזה זאב בודד, כזה לא כל כך מתמנגל, מה שנקרא, לא כסף של יצור, אבל פשוט לא כל כך סוציאלי ביום יום שלו. וזה כמו שמר עליו, זה בא לו טוב. בכלל לא חושב על זה מדעית, רפואית. חיבב את זה הרגע שכולם...
והסתיר.
וזה ממקום...
הסתיר מה שהוא רצה להסתיר,
כן,
הרבה קודם.
לא להתגלו ל... עזבו אותי, מתאים לי. מתאים לי social distance. ואני חושבת שלרבים זה מתאים, כי זה שם אותנו במקום של בחירה פנימית. מהו הרצון שלי? והרבה אנשים גם במחאה אומרים... את הנקודה הזאת שאנשים ממש מוסרים את המפתחות, ממשיכים למסור את המפתחות, אם זה לבעלי עניין כזה או אחר, וכל מיני נציגים ציבוריים, כנסת, ממשלה, אבל זה לא מסתכם שם, זה בכל דבר. זה במורים שאנחנו נלך ונלמד מהם איזה שיעור, או בתוך הבית שלנו. מתי אנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לדבר? אתם יודעים, כחול זה צבע של זה צ'קרת הגרון.
לא בכוונה.
לא בכוונה, לא תיאמנו, אנחנו גם שנינו, אנחנו לובשים לגמרי אותו דבר. ואנחנו, אפרופו ספירלה, וואו, יש לי, כל החיבורים עולים לי. השימוש הזה של ספירלת השתיקה זה מעצבן אותי, כי ספירלה זה צורה מופלאה, להבדיל מלופ של מעגל סגור, כן? ספירלה היא המשכית. המשכית ואין סופית. והצ'קרות שלנו, מרכזי האור שלנו, גלגלי האור שלנו, יש לנו שבעה כאלה, על הנייר נשים את זה רגע בשבע, כולנו כאלה, עם גלגלי אור, עם תנועה מתמדת, של חיבור אנרגטי לכל הקיים, לכל השדות. אתה ואני עכשיו, אין בינינו, השדה שלך ושלי עכשיו מתחבקים. אתה מבין? גם כשאתה לא מתחבק, אתה מתחבק.
תמותו, תקנו. אוקיי.
לא, אל תקנו, תתחבקו.
אני אמרתי שלא ימותו הקנאים, שיתרבו.
כן. אינטימיות. אינטימיות. זו שיחה מאוד מאוד... מאוד יפה, על האם אנחנו מוכנים. האם אתם מוכנים להיות באינטימיות עם עצמכם? להיות לבד, להיות ביחד, לפתוח את הלב. זה לא העניין של רכילות או סיפורים לספר על עצמי. האם אני מוכנה להיות בו נוכחות עם שוני גם? עם מישהו ששונה ממני? איך אני מגיבה כשמישהו שם את הסמרטוט הזה על הפה? הרבה פעמים מה שאני עושה, אתה יודע, אני מחייכת. זה עושה, לפעמים אני לא צריכה לדבר, הם מורידים לבד את המסכה.
אני לא יודע אם שמת לב, אבל היה לי איזה אירוע במעלית, בעבודה שלי, במשרד.
שצילמת את זה?
לא, לא צילמתי, פרסמתי את זה, וממי אחר כך גם עשה מזה מטעמים. אני אומר, היה קטע, נפתח את הדלת, שכוח יהיה, לא התכוונתי שזה יקרה, נפתח את הדלת של המעלית, והיו שם כמה חבר'ה צעירים.
ממוסכים.
ממוסכים לחלוטין. ובלי כוונה, יצא לי גיחוך. כולם הורידו. כולם הורידו, באותה שנייה. אני אומר...
בצחוק שלך הייתה גם אהבה.
מה יכול להיות? יכול להיות, אבל אני אומר... אני אומר... אני קורא לפעילים, אני קורא לאנשים. תפסיקו לבוא מלמטה. בואו בגאון עם הפוזיציה שלנו, אל תתביישו בה, אתם בצד הנכון של העולם, אני אומר. אתם לא שמים את הסמרטוט הזה, לא משום איזשהו פטור, כי אם אני מכיר בפטור, אני גם מכיר באיסור. שום פטור ושום נעליים, אני לא שם את זה כי אני לא מטומטם. זה פשוט. אתה, תסתכל, אתה שם את זה עליך, תסתכל במראה, אתה רואה איך אתה נראה. חשוב מאוד להבהיר להם שהם פשוט... אני לפחות. זה מגוחך פשוט. עד כדי כך, והם בקלות רבה, תן להם רק סיבה. להוריד את זה מהפנים, הם יורידו את זה מהפנים. לא צריך להתבייש בזה, צריך לשאוף לזה, צריך לומר לאנשים, לעודד אותם. את הסיפור סיפרתי לך מהבוקר, הוא לא פנה אליי. אני פניתי אליו. אני לא מחכה שיפנו אליי עם הדבר הזה. אני רואה בן אדם עטוי בדבר הזה. זה כואב לי פי כמה כאשר אני רואה אותו עושה את זה בחוץ, ועוד אם הוא עובד, ואם זה בכלל, אם זה ילד, זה בכלל, אני לפעמים, אני לא פעם קרה לי שמילדים פשוט הורדתי את זה. באתי וביקשתי גם מההורים, תורידו את זה מהילד, אסור שזה יקרה. ואנשים מבוגרים חולים בקושי מתנאים, והדבר הזה, כי הם בלעו מה שמחרו להם בטלוויזיה, וזה כואב.
נכון. אתה יודע מה אחד המנגנונים שלי, שאני פועלת איתם? ושוב, זה מתחבר לאהבה. תראו, לא תמיד יוצא לי להיות מאוד נינוחה או סבלנית. יש לי גם, היה לי פעם אחת שנכנסתי בכביש 6, עצרתי לקנות קפה, שזה גם ככה משהו שאני משתדלת פחות ופחות. אבל עצרתי לקנות קפה, והייתי שם, היה לה אמבוש. אמבוש, 40-50 אנשים, אני לא מגזימה. ושם איבדתי קצת את הסנטר שלי, את המרכוז שלי, ואמרתי להם, אתם אומרים לי, אתם צריכים, תסתכלו האהובים שלי, תראו איך אתם נראים, כולם מסתכלים עליי עם הדבר הזה. אני במתקפת זומבים, זה היה באמת 40-50 אנשים, אבל בדרך כלל, אני באה בצורה מאוד, עוד פעם, סקרנית, ואני אתן לך שתי דוגמאות קצרות. הלכתי ברחוב, ראיתי בן אדם מאוד מבוגר, אחר כך שדיברתי איתו, הסתבר שהוא בן 97, תשמעו לי טוב. הבן 97 הזה מחכה לבן שלו שיאסוף אותו, הוא מחכה עם המסכה. עצרתי לידו ואמרתי לו, זה בסדר לך שאני שוחח איתך רגע? אז אמר לי, כן. אז אמרתי לו, תראה, אני מאוד מאוד רגישה גם לאנשים מבוגרים, אני מאוד מאוד אהבתי את הסבים והסבתות שלי, ובאופן כללי, אני גם מגיע לגיל הזה בעזרת השם. ואני באמת תוהה, הבריאות שלך היא חשובה לי. אתה מבין שזה מזיק לך? אתה מבין שאין בכך צורך, בטוח לא באוויר הפתוח. הייתה לנו שיחה מאוד נעימה, והוא הוריד, ואחר כך גם הבן שלו בא עם המסכה באוטו. כשהוא נכנס, הוא אמר לו, תוריד את המסכה.
Yes.
זו דוגמה אחת מיני רבות. הדוגמה לגבי צעירים, באמצע, בתוך צעדה שהיינו בבימה, באחת הצעדות, לקראת הסוף, אני עוברת, ויש שתי בחורות חמודות עומדות בתחנת האוטובוס, עם שתיהן ממוסכות. ובאתי לשתיהן, ופשוט התחלתי להגיד להם, איזה יפות אתם. איזה מתאימות אתם. אבל למה אתם מכסות את הפנים? אתם יודעות שגם, ואז לפעמים אני כן מכניסה נתונים. כדי שמשהו בזה נאמרתם, אתם יודעות שגם משרד הבריאות מודה שאין בזה שום דבר רפואי. זה לגמרי לחנך אותנו, ואתכם מי צריך לחנך? אתם צריכות לחנך את כולם. תראו איזה חכמות אתם, תראו איזה מדהימות. הם התחילו, הם הורידו והתגלגלו מצחוק כמו, אתה יודע, זה היה פלירטות, פלירטתתי איתם. ואמרו לי תודה כשאני הלכתי. הם אמרו לי תודה.
אני מבין אותן. קשה לעמוד מול העיניים האלה.
צריך לעמוד, רק לחבדיק.
יש, הילד יונס, אני אומר תודה רבה שבאת לכאן.
וואו, היה לי ממש כיף, לא שמתי לב שאנחנו...
וכן,
שוכחת שאנחנו פה בכלל.
עוד לא אמרנו כלום, אמרנו קצה קצהו של קרחון גירדנו. יש עוד הרבה מה לומר, אנחנו עוד נבוא, יכול להיות שנעשה איזה פורמט מאוד מסוים שכזה. ילד, אתם תראו את הילד, אם במסגרת, אם פה, אם ברדיו, אם בכל מקום אחר, בכלל, תבואו לכל מחאה, תראו את הילד.
לא לכל מחאה, אני משתדלת להיות איפה שזה, אני משתדלת גם לעשות עוד דברים.
ואומרת את הדברים כל כך בחן, כל כך בחוכמה, שאני מחזר אחריה כבר מזמן לבוא לך לאולפן, בדיוק מהסיבה הזו, זה לא מוכחש, גם את יודעת, גם צופיי מכירים את הלהט והאש שלי. אני עושה את זה בסגנון לגמרי אחר, אני חושב שגם זה
צריך... מאוד מתאימים, יורם, אני מאוד אוהבת את הלהט והאש.
גם זה צריך...
לא רוצה שתשתנה בשום דבר, רק מה שנכון לך.
תודה. ואני מעריך ולפעמים מקנה ביכולות שלך לעשות את הדברים. אני ראיתי, למשל, את זוכרת, כשישבנו על הגבעה שם, ועברה מירי מסיקה. ספרי לי על האירוע, לפני שאנחנו הולכים.
מירילה, את שומעת? כן, ישבנו שם, היינו חמודים.
תל אביב, בבימה, מזמן.
בסופו של הפגנה, בסופו של צעדה. ופתאום מישהי אמרה, הנה מירי מסיקה. היא יצאה מאיזושהי הצגה בבימה. כמובן, מטובטבת, ירקרקה ודרקונית. ובהתחלה אני חיכיתי שמישהו אחר אולי יקרא לה, אתה זוכר?
כן.
כאילו, כי אני באמת חושבת שיש... תשמיעו קול, הוא לא צריך, הוא יכול להיות לחישה, צעקה, הוא יכול, כל כך הרבה צורות, תשמיעו את קולכם, הוא כל כך ייחודי. ובכל אופן, באיזשהו שלב, פשוט התחלתי לרוץ אחריה, אליה, והיא הייתה ככה לא מאוד בפוקוס, כי היא הייתה עם הילדה שלה ביד אחת, והם בעצם השאירו מאחור את התיק, והן מאוד עייפות וכו, אז פשוט הלכתי אליה, וקודם כל התחלתי בהתנצלות, כי צעקתי אליה, מירי, אוהבים אותך, ובדיוק מירי שלנו, גם מהלכה. אז שתיהם הסתובבו אליי באותו זמן.
קרילוב, כן.
אז זה בלבל אותן, הם לא הבינו על מי אני מדברת. אחת חשבה. אז קודם כל הלכתי והתנצלתי, אמרתי, אם לא היה לך ברור, אני צעקתי אלייך דברי אהבה.
כן.
ודברי אהבה שלי היו נקודתיים לרעיון שהיה לה ברדיו אצל גידי גוב, שבו היא שיתפה על תופעות הלוואי בעקבות הזריקת ה... קורונה שלישית, אני חושבת, כן, או בעקבות כן. אולי השנייה.
כן.
בכל אופן, היא חוותה תופעות לוואי, והיא שיתפה אותן. עכשיו, האולפן היה די מלא באנשים, ורובם ככולם הכריחו אותה. היא המשיכה לדבר, באיזשהו שלב הם סטו כבר מהנושא, אבל היא הייתה, היא הרשימה אותי מאוד, שבתוך, אתה יודע, הבועה הזאת, החששנית והפחדנית, היא ככה שמה את זה. אז אמרתי לה, על זה קראתי לך, ועל זה תמכתי בך. ואז היא אמרה לי, אבל אני התחסנתי. אמרתי לה, אז מה? אז היא אמרה, לא, אתם לא נגד החיסונים? אמרתי לה, יש פה כל מיני, ואנחנו נגד כפייה ונגד הסתרה, וכן, כמו שאת אמרת, יש אנשים שנפגעו, ואנחנו רוצים שידברו על זה. יעצרו את הכל כאן ועכשיו, וידברו על הדברים. אבל כולנו פה ביחד, חלק כמוך לקחו אחד, שניים, שלוש, וחלק בכלל לא. ואנחנו עומדים פה ביחד. אז אמרה לי, טוב, וזה, ואז אמרה לי, אבל את הילדים שלי אני לא חושבת לעשות את זה. אמרתי לה, מדהים, אני שמחה מאוד לשמוע, יקירה. אבל תגידי, את חושבת ששאר הילדים גם מגיע להם לדעת, להורים שלהם מגיע לדעת את מה שאת יודעת? לא, אבל כולם, היא אומרת לי, לא, אבל מה, יודעים? ואמרתי לה, ממש ממש לא. ממש לא מספרים וממש מגחיכים וממש לא נותנים לזה מקום. ואנשים כמותך, יש לך כוח אהובה. יש לך מקום של השפעה, יש לך סי. תשתמשי, אנא ממך, עבור הילדים. כי יש אנשים שאין להם את המקצוע שלך, את המקום שלך, כדי לקבל את המידע, והם לא יודעים, הם מתנהלים ביום יום, רובם עודפים אחר שגרה, והישרדות, ולהביא לכם הביתה. ואם הם לא יזריקו לילדיהם, כבר מתנים להם את זה בכניסה של הילדים שלהם לבית הספר ולכל מקום, ולפסטיגל, אלוהים שישמור, ובבקשה, בבקשה שמי כל, ואז אמרתי לה, אני גם לא באה ושמה על כתפייך שום דבר, זה בינך לבינך לבין, כשאנשים גם מאמינים באלוהים ובשם, אז יש לי עוד איזה דרך ככה, זה משהו פנימי, תקשיבי לזה, אנא, תשמיעו כל.
תשמיעו כל, אתם מתחילים להרגיש את זה על גופכם, אה?
כן.
די, מספיק עם המשחקים, כמה פעמים, מה הקטע? נגיד שזה מאוד מאוד מסוכן. עד מתי? אז רבים פוקחים עיניהם, ולו משום הסיבה הזו, ולצערי הרב יש פצועים רבים, יש גם הרוגים, אני אומר פצועים והרוגים.
כמלחמה, כן.
זו מלחמה, כך צריך לדבר. יש פצועים והרוגים לצערי, ורבים נחשפים עכשיו שהם קוראים תופעות לוואי, זה לא תופעות לוואי. מה זה תופעות לוואי? זה רעל שנכנס לגוף, והגוף מנסה להילחם בזה, או להוציא, זה תופעת לוואי, כן? נרמלו לנו את זה, גם כן. את זה, על ידי העלונים המטופשים האלה, בתרופות האלה שהם מוכרים.
התרופות, או לא בזריקות, בזריקות אין כלום בעלונים.
ופה אפילו את זה אין, כן?
לא יאמן שזה עובר.
פרק ד' לחוק זכויות החולה, כאילו הוא לא נולד, כותרתו הסכמה מדעת, פשוט מחקו את ההסכמה מדעת. איך בדיוק זה מסתדר עם הסכמה מדעת, כאשר אני לא מקבל את המידע? זה סעיף 13 לחוק זכויות החולה. אני חייב לקבל את כל המידע לגבי החומר המסוים שנכנס לבו. ולגבי המחלה שממנה הוא בא לחסן. סיכונים, זה מול זה. ואת כל האלטרנטיבות, ווואלה, קיימות אלטרנטיבות, מספרים לנו סיפור שאין אלטרנטיבות, אתה הולך לבית חולים...
זה לא אלטרנטיבה, זה דרכים, הם לא אלטרנטיבה לדבר, הם הדבר.
פשוט כך, אני אומר, הנה, שיבה, שתי, אל תפחד מזה, נגמר הסיפור, עובדה.
כן.
אז מה אתם בונים לנו
יש לנו עוד זמן?
הרים כגיגיות. מה?
כי מקודם, ממש מקודם, אחת משאלת השאלות זה איך יכול להיות, איך יכול להיות שכולם יודעים וככה כולם חברו תחת קורת גג אחת של עונה כזו גדולה. ואני חושבת שוב, לחדד את הנקודה הזאת של תהליכים, אתם יודעים, מקום המדינה, זה הרבה זמן. זה הרבה זמן לייצר הרגלים. החוקים, מה הם עושים? הם מייצרים הרגלים, נכון? זאת אומרת, יש לך חוק, הוא מנהיג, אלה נורמות ומנהיגות אותנו בדרכנו, ביומיום שלנו, בכל האינטראקציות החברתיות שלנו, וזה נמצא בכל מקום, במקום העבודה, בבתי הספר, בכל מקום. ואני חושבת שבמהלך השנים התמיעו כל מיני הרגלים כאלו ואחרים, אבל גם שיבצו אנשים שישרתו את השיטה הזאת, את השיטה שאומרת, לא שואלים שאלות. אנחנו אומרים הסכמה מדעת, לא שואלים שאלות. יסמנות. נקרא יסמנות.
ציות עיוור.
ציות עיוור. והנחילו לנו את זה. פשוט הנחילו לנו את זה לאורך השנים, ומקמו אנשים שהם יסמנים בתפקידי מפתח. ומי שהוא כמוך, או כמוני, או כמו רבים מכם, אהובים, שאנחנו לא יסמנים, אין מקום לזה. אין מקום. או שמהרגע שהתחילה העונה, הם פוטרו. ראינו אותם פוטרו, או הועלמו, או הושתקו, וכך דברים כאלה גדולים קורים. ומי שהניע את כל הדבר הזה, זה ארגונים עולמיים, שכבר משנות ה-70 יודעים עליהם, שהם עשו כך וכך דברים, ויצאו על זה בעיתונות וכו'. אבל העיתונים של היום זה העטיפות של מחר. אבל זה יוצא, זה יוצא לאור, ומתארגנות, לדעתי אם יש לנו עוד זמן ובא לך להגיד מילה, בא לי אלא...
כן, צריך, סליחה, בעוונותיי שכחנו.
מה? איזה מהדברים? מה חשבתי שאני הולכת?
שאת מדברת על מה התוכניות.
אפשר, כן, לא, אני רציתי ככה על זה שבכל מיני מקומות בעולם כבר יש התארגנויות גדולות של משפטי עם.
כן, כן.
זאת אומרת...
ומתחיל להתגבש גם פה אפילו, כן?
נכון.
כן.
שוב, בואו לא נשים מבטחנו.
את רוצה לדבר על זה?
אני אשמח שאתה תגיד את זה, גם מהמקום היותר משפטי, זאת אומרת, לאיזה, כמה, שיש לזה אסמכתא, חברים, זה לא משהו, זה לא דברים
באוויר, אבל... אז נאמר, עורך דין גרמני בשם ריינר פומיץ', יזם כבר מזמן, הוא פעיל כבר מתחילת התהליך, וקרא למה שקורה מסביבנו מגפת ה-PCR, כן? אין פה שום דבר יותר ממגפה של בדיקה שקרית. האיש כינס כבר מה שהם קוראים שם ועדת חקירה, כן, אבל זה מין טריבונל שעכשיו אפילו הופך להיות שיפוטי במרכאות. במרכאות אנחנו אומרים כי אין שם פרסונה, כן, אין איזה תוקף לפי הכללים, הרולס, שלהם אנחנו כפופים מזה שנים, כן, מערכת החוקים הזו, אין לטריבונל הזה תוקף ביצועי או משפטי או מעשי. אבל יש לזה תוקף חשוב מאוד, תוקף מוסרי. בעצם הוא מרים מה שנקרא משפט עם, כלומר...
יש שם עורכי דין.
עורכי דין
יש
ורופאים.
יש שם משפטנים, אבל הם לא מייצגים את המשפט, מאחר והם עריקים. הם עריקים לו. אבל יש שם מומחים מכל הסוגים, ומעלים את המומחים מכל הסוגים, שהמושבעים, מה שלנו בארץ, אין את העניין הזה.
כן, פה השיטה היא אדברסרית, מה שנקרא, התקוטטו הצדדים לפנינו, השחקו הנערים לפנינו, צד א', צד ב'.
גלדיאטור סטייל.
כן, בגרמניה השיטה היא אחרת, היא שיטה של שופט חוקר, כן?
ומושבעים.
כן.
ומושבעים, שזה בעצם מושבעים, הם אנשים פשוטים, ממגוון האוכלוסייה, כדי לייצג איזושהי אובייקטיביות, ולאפשר לאותו נשפט או נשפטת יותר אובייקטיביות מאשר מישהו שהוא בצווארון כזה או אחר. אז בעצם מה שהם באים ואומרים, וגם יש כזו התארגנות בארצות הברית, אם שמעת שהם גם עם תביעה של 500 טריליון דולר, נגד כל הגופים שחטאו כלפי האנושות, היית את זה?
לא, בארצות הברית?
אני לא יודעת לספק לכם מספיק פרטים כרגע, כי ראיתי את זה ושמרתי ואמרתי, אני בזמן פנוי.
ממתי, בימים
האחרונים? שבועיים, משהו כזה. רשימה אדירה, כן, וגם הייתי במעל, וכשהייתי במעל כמו הרבה פעמים, אני פשוט שם, אני פשוט בחוויה. אני רוצה לעלות, רוצה לצלם, אבל בא לי להיות.
כן, זו הסיבה שגם אני לא העליתי, אני גם לא טוב בזה, את יודעת, לעלות וצלם וכאלה, אני לא אוהב בכלל את הקטע של
אז הם מדברים אלינו, הם מדברים לאזרחי העולם, אנחנו הג'ריז, אנחנו המושבעים.
כן.
וזה בעצם, זה משהו מאוד עמוק, שהוא בא ואומר, לא רק שאנחנו מציגים את זה הלכה למעשה, את הבעיות, את הפשעים, ומדקדקים עליהם, לא נותנים להם להיות עוד איזושהי סיסמה, אלא הם נכנסים לעומקם של דברים, אבל גם הם כבר מנחילים את העולם החדש הזה, את ההבנה שאנחנו פה ביחד, אנחנו הרוב, אנחנו קובעים. ומה זה הרוב? הרוב זה אומר שלא זורקים את מישהו המיעוט, אבל שלהבין, חשוב שנבין את זה. המיעוט, ואמרת את זה קודם, החרדתיות זה מיעוט. אבל מה שקורה זה שהשליטים בכסף ובמשאבים, הם יודעים את זה, והם מנסים להפוך עלינו את הקערה. הם מנסים שזה יהיה לגמרי טוטלי, שאלו שהם חיים בחרדה מתמדת, או בעצם חצי מתים, כי אז אתה לא... אז שהם יהיו הכל הקובע. ואנחנו תפקידנו לזכור שאנחנו הרוב, ושאהבה ושפיות הם עדיין מנת חלקם של רבים, גם אם עדיין קולם לא נשמע. אז לכן אני חוזרת ומבקשת שתשמיעו קולכם, אף אחד לא יוכל לעשות את זה עבורכם. הקול שלכם הוא ייחודי, הוא מיוחד. באמת, פשוט, לא יורם ולא אני ולא אף אחד יכול לדבר בשמך שירלי ובשמך דודי. ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה.
אז אפרופו, השמיעו את קולכם, אומר לי משה מיטרני שבעשרה במרץ,
כן.
יודעת מה קורה בעשרה במרץ?
אנחנו כבר לא רואים את זה פה רץ?
לא, הוא כותב לי בזה. נקיים עצרת נפגעי הזריקה, חיסון ברחבת הבימה, זה עצרת שתוכננה כבר קודם ונדחתה כמה פעמים. אגב, הפעם האחרונה שזה נדחה, אין לי שום ביום אוהב מה שנקרא, כי ביבי, או כן, משיקולים פוליטיים, מי ששם לא יודע מי, החליט לעשות מחאה כנגד יוקר המחיה, או כן, בבימה, פתאום...
היו שתי הפגנות אחת אחרי השנייה שם, לא?
אז זהו, ש... לא...
יוקר המחיה וביבי, זה נורא היה באותו זמן.
אני לא יודע, אבל בכל מקרה, השחת דעת ברורה מהדבר האמיתי, בעצרת הזו, צריך לומר, אריאלה דניאלס מילר, אישה יקרה, ומשה ואחרים מרימים כאן עדויות חיות של נפגעים. אפשר אפילו להזכיר את מוניקה אונגוריאנו, אם אני לא טועה, זה השם. אחת מהבנות שצריכות אפילו להופיע שם, לקחה שניים ומצטערת את זה מאוד ונפגעה, ורבים רבים נפגעו, אז יש את הפרויקט הזה שיעלה עדויות חיות שם ברחבה, ויש את הפרויקט של אביטל לבני, פרויקט העדויות האהובה שלנו, שצילמה את הנפגעים, והדבר הזה מופץ בכל שפה אפשרית, יש את זה, מי שאין לו את הקישור לעניין הזה.
אם יש שפה שזה עוד לא, ואתם דוברים אותה, אז תפנו, אתם יכולים גם לפנות אליי ונחבר, ו... ויש המון שפות, אבל יש עוד, ושיהיה בכולן.
כן, ויש כמובן את לימור שעושה עבודת קודש ואוספת את העדויות האלה.
לימור צוות של נשים נפלאות.
לימור פררה מוועדת החקר האזרחית, כן. שאוספות נתונים, וברור לגמרי שזה קצה קצהו של כחון, מדובר בתת דיווח, עם משום שלא מכירים את לימור, עם משום שהסתירו את לימור ולא נתנו גישה אליה, ועם משום שאנשים פשוט לא מקשרים בין החולי לבין הזריקה הזו. יש מי שדואג לשלול את הקשר הסיבתי הזה, הם הולכים
לרופא. להכין מראש, הם הכינו מראש, שיהיו סיבות. שאנשים יחשבו שזו הקורונה, או שזה דברים אחרים.
הכל פה,
רק לא זה.
הכל פה מהונדס ונשלט וכואב, אבל אור גדול.
אור גדול.
אני אומר, הקורונה מחלקת מתנות רק לאסוף, וואלק, מי היה יודע את כל זה אם לא היה קוקוריקו?
אמת.
תודה, אלת.
תבקיר?
בטח, תמיד. אני ככה מסיים שידורים שלי. תודה רבה, אלת.
תודה רבה על האירוח, תודה לוויאקט על האירוח.
וואלה.
תודה לכם אם צפיתם, כשצפיתם. ונעשה ונצליח, כן, יש פעולות, אני לא רק, אני אסיים את זה, אז כן, פשוט ממשיכים, חברים, אם אתם מחכים שמישהו אחר יגיד לכם מה לעשות, זה בסדר, יש הרבה אנשים שלוקחים יוזמה ועושים, יש כמובן את השיירה, קבוצה נפלאה של אנשים שמבקשים להתאגד ביחד כדי ליזום, אבל אף אחד לא מנהיג של אף אחד, אנחנו כולנו מנהיגים, אלו לא סיסמאות, זו האמת, הגיע הזמן שנבין את זה מבפנים.
כן.
ותצאו, תזמו, גם כל שיחה עם, עם מישהו בקיוסק, באוטובוס, זה עולם והם לא, כל אדם הוא עולם ומלוא. ופשוט, כן, בואו נחייך ונועה ונעשה את זה בדרכנו שלנו.
Crazy baby, chill, don't medicate, just meditate. You waking up now, well baby, you hella late. Educate, look at what's going on, let it resonate, accelerate. Find your inner hunger like you never ate. Agenda is to push the hate, separate and segregate. Don't celebrate quite yet, the storm is coming, cue for heaven's sake. Violence that they demonstrate, instigate and penetrate the values of our country, and our God is what they desecrate. My fighters ain't no featherweight, pulling out the seams of the fabric that they fabricate. They feed us lies, manipulate, intimidate through fear and force, forcing us to sit and wait till we come together, congregate, and then we liberate. Praying that you give me strength to find some love amongst the hate. Marching on the streets of blood till I see the golden gates. Troubadour, troubled souls, one of God's servants. Blades out, cut the grass till we see the serpents.
For one day you see the truth, this puppet show it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now.
I know the truth is hard to swallow, just digested. Suspected something's going on, chosen, just neglected, deflected by some breaking news. Oh, we just accepted, expected just to fall in line and follow their perspective. Don't question their objectives, but I got a lot of questions. How these kids molested, but nobody's been arrested. Read it in the testament, these children aren't protected. So I'm fighting all these terrorists, both foreign and domestic. Refuse to be directed, lying not a sheep, only kneel to my God. So I'm dying on my feet, silence when we speak, but there's violence in the street. I've been rolling with the punches, I can't take this on the cheap. Nah, drink from a glass half full, I'm optimistic. People are sadistic, so vicious and malicious. Praying for assistance to overcome opposition, or I'm gonna start resisting, and then I'll pray for forgiveness.
Oh, one day I hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh God, come back home. This crazy world is filled with lions and abusers. We need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. We need you now. Oh, 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 oh. hope you see the truth. This puppet show, it stays on because of you fools. We've been dancing with the devil way too long. I know it's fun, but get ready to pay your dues. Oh, God, come back home. This crazy world is filled with liars and abusers. Need you now before we're too far gone. I hope one day they finally see the truth. God, we need you now. Mm.